ראינו בשיחות הקודמות את התפארת של יעקב, את התפארת במובן של חיבור, במובן של הרמוניה, במובן של אחדות של קצוות שכולם מתאחדים לנקודה אחת. זה היה ביחס אל האבות, דהיינו אברהם, יצחק מהקצוות, ויעקב הוא החבל נחלתו, הוא זה שמאחד את הדברים האלה. לפנינו יש דוגמה של איחוד בנפשו עצמו של יעקב, כשזה פורץ את גבולות חייו הביולוגיים, הוא מדבר על קצוות בתולדות ישראל. וישלח יעקב מלאכים, רבנן אמרה מלאכים ממש. אמר רבך באבר חנינה, הגר שפחת שרה הייתה, ונזדמנו לה חמישה מלאכים, זה שהוא אהובו של בית על אחת כמה וכמה, אז אין מקום להתפעל. זאת אומרת, בדריה הזאת, במישורים הללו, אז מלאכים היו דבר המזדמן. למלאכים אלה ציווה יעקב, כה תאמרו לאדוני עשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה. חז"ל דרשו, גרתי בגימטריה תרי"ג. עם לבן גרתי, בתרי"ג מצוות שמרתי. בדברי יעקב, ויהי לשור החמור, פירשו, שור זה משוח מלחמה, שנאמר בכור שורו הדר לו. איזה מלחמות, מה בכור שורו הדר לו נאמר בקשר ליוסף. הנכון הוא שיעקב הוא אבא של יוסף, אבל חמור זה מלך המשיח, שנאמר אני ורוכב על חמור. בהערה שלוש אפשר לראות שבאמת יש גרסאות, שור זה משיח בן יוסף, וכנראה שהרב גם מתייחס לדבר הזה. יש מהמלאכים שהולכים בשליחותו של יעקב, ויש הנאבקים עמו. הרי המלאך מופיע אצלנו בפרשה גם ביחס אחר, ויאבק איש עמו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה טיבו של האיש הזה, וחז"ל זיהו אותו לפי מאן דאמר אחד בשרו של עשיו, דהיינו איזה יצור שמימי שנאבק עם יעקב באותו הלילה. על המאבק בלילה שלפני הפגישה עם עשיו נאמר ויאבק איש עמו. רב חנה בר חנינא אמר שרו של עשיו היה. אמנם בחז"ל מצינו דעה שהאיש זה המלאך גבריאל מיכאל, דהיינו יש פה גם מאבק אישי פנימי. עשיו זה כוח חיצוני, שרו של עשיו זה כוח רוחני חיצוני, ומיכאל זה מישהו מבפנים, השר הגדול, כמו שכתוב בדניאל. בסיום הפגישה עם עשיו מבטיח יעקב עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אמר רבא באו, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו שהלך יעקב אבינו אצל עשיו להר סעיר. מי אמר? הרי עשיו מזמין אותו, יש כללים, זה בעל זה, זה בעל זה, כלל. אנחנו הרי רואים את יעקב הדיפלומט הגדול, איך שהוא בורר את מילה ואיך שהוא מתנהג וכו' וכו', ולקראת הסוף אז הוא מזמין אותו לביקור גומלין, והוא אומר בסדר, אני לא יכול כל כך מהר, אז עשיו מתחכם ומציע לו ליווי של משמר, אז הוא אומר, למה את זה? תן לי, ללכת, אני אלך, אני לאט. כמה זמן לאט הוא לא אמר? אז שואל המדרש, אפשר יעקב אבינו, אמיתי היה, הוא מרמה בו? למדנו מפה שכל מה שמשופע בפרשיות הקודמות, חז"ל לא ראו בזה אפילו צל של רמאות. כאן זה רמאות גמורה, אני אבוא אל אדוני סעירה. אלא מתי הוא בא אצלו לעתיד לבוא? אני אבוא. פתאום יעקב האיש, יעקב אבינו לא מת, פתאום יעקב האיש מתארכת דמותו, והוא נתפס כאישיות שהיא תבוא לאחרית הימים, לעתיד לבוא. הדאוד הכתיב, זה גם בהפטרה של השבת, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. מתי הם יעלו? הם יעלו כשיעקב יקיים את הבטחתו, את הזמנתו, יענה להזמנתו, שעד אשר אבוא אל אדוני סעירה. הבנת דרשות חז"ל והקשר ביניהם, חלקם של המלאכים, ההתמודדות עם התרי"ג, ענייניה של עניינה של משיחות בן יוסף ובן דוד ועליית הניצחון להר עשיו, כך הם מתפרשים. המאבק בין יעקב ועשיו שיסודו בויתרוצצו הבנים בקרבה אינו אלא קטע מתהליך היסטורי ארוך ומתמשך החודר עד לשורשי ההוויה הקדומים ביותר והולך ומקיף ימות עולם עד לתקופת האחרית. המאבק הזה זה רק קטע אחד מתוך סרט ארוך, מתוך ציר ארוך מאוד שיסודו כנראה ממש ביסודות הקמאים ביותר, וסופו בסוף במשפט שמתנהל שם בהר ציון ובהר עשיו. והנקודה הזאת שאנחנו רואים זוהי הנקודה אחת בתוך הרצף הזה. על מחשבת הבריאה נעשה אדם בצלמנו כדמותינו יתריעו המלאכים מה אנוש כתזכרנו, דהיינו מה זכות קיומה של היצירה האנושית שתהיה עצמאית שהיא מסר בידיה לידה כוח שליטה על נבראים אחרים. הרי המלאכים לא אמרו דבר כזה לא על דגי הים ולא על הבהמות ולא על כל בעלי החיים שנבראו ביום החמישי. זאת אומרת שלא על עצם החיות שיש בקוסמוס, אלא על חיות מיוחדת במינה, אותה חיות שהיא מיוחדת למין האנושי. מה יש במין האנושי דבר מיוחד מינו? כוח השליטה, הורידו בדגת הים, מה אנוש כתזכרנו, למה תיתן לו איזה פריבליגיה מיוחדת? התמודדות שמימית זו, הרי זה נעשה בפעמליה של מעלה, כשהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, וחז"ל דרשו את לשון הריבוי נעשה אדם בדיון עם המלאכים, והמלאכים לא קיבלו כל כך. זאת אומרת, אחד הדברים היפים שיש לפנינו זה איך הוא ניסה בדרכים רציונליות מושברות להסביר כל מיני אגדות שאנחנו מכירים אותם מתקופות קדומות ונשארנו בתפיסה הילדותית שלמדנו בגן. מלאכים, מלאכים עם כנפיים לבנות, מלאכים, המלאכים האלה מתדיינים וכו' וכו'. כן, המלאכים זה יצורים רוחניים והדיון הוא במישור הרוחני. התמודדות שמימית זו בין הכוח היוצר הבונה של הבורא לבין הצנזורה הזאת של המלאכים נשנתה ליד המות בניסיון להפיל את אברהם לכבשן האש. יסודו של הערעור, למה רצו להפיל אותו לכבשן האש? למה רצו להפסיק את התהליך שאברהם התחיל בהתפשטות האמונה? האירוע היה על זכותו של אברהם לעקור עבודה זרה מן העולם ולהשליט את אמונת הייחוד בחברה האנושית. אברהם אבינו גם דרכו לא הייתה סוגה בשושנים. הוא נאבק. הוא נאבק עם כוחות רוחניים. נמרוד הוא המייצג של המרד השמימי הזה. שהשאירו את העולם, רצו להשאיר את העולם בדרגה הנמוכה שלו. וכשלא יכלו לאברהם, שליח אותו לכבשן האש. מאבק זה חוזר על עצמו בעולם הזה בהתרוצצות שבין יעקב לעשיו. המשמעות הרוחנית למאבק זה קשורה להתמודדות שבין יעקב לבין יצורים שמימיים. גם מי שמבקש להיות מאוד מאוד רציונלי, דיינו מאוד מאוד שכלי, שכתתני, ולומד את הפרשיות בתורה, הוא מבקש את כולם להסביר בצורה מובנת. כשמגיע אצלנו לפרשה, אם הוא רוצה להיות כנה וישר, חייב להודות, הפרשה של המאבק עם האיש, זה אחת המקומות בתנך שפותח לך צוהר ואומר לך, בוא תראה, זה ראש קרחון של איזה מאבק הרבה יותר עמוק ממה שהוא מתואר. נעזור כבר את הסיבה שיעקב עובר את הירדן לצד השני, יש ההוראות של איכות הסביבה, גמרת הקומזיץ, אז צריך לאסוף ורוד ולראות אם לא נשארו שריות, אם לא נשארו פחים, פחים קטנים, אם לא נשאר אש. אז יעקב מעביר את כולם, עושה סקירה אחרונה לראות. ואז תופס אותו איזה איש ונאבק עם מועד עלות השחר, ואתה לא מן מה טיבו של האיש הזה ומאבק. אז כדי לסבר את הבנה אומרים, זה היה איש מהסיירת של איסאו. הרי איסאו הולך עם 400 איש, אז הוא שלח כל סיירת. אז אחד מהסיירת הזה נתקל בדיוק ברמטכ"ל של הצד השני ונאבק איתו ונותן לו מכה מתחת החגורה, ובסוף אומר לו, גים ברחתני. אז רואים שהתורה פה מרכיבה דברים שיכולים להתפרש כריאליים, ולקראת הסוף היא כבר משולפת, והוא מבקש ברכה, והוא אומר לו, ישלח אותך. אז אתה מרגיש כבר שיש פה איזו הרכבה מיוחד. הוא אשר אמרנו, שגם אם אתה תנסה לפרש את התורה בצורה הכי הגיונית שאתה יכול, יש לך פה דוגמה שזה משהו מאוד מסתורי, משהו עד עלות השחר. אז המאבק הזה הוא בין אם זה שרו של עשיו ובין אם הוא המלך מיכאל. זה כזה אינם מודים בכוחו ובזכותו של יצור אנושי לשרוט ולהיאבק עם מי שתקיף ממנו. מלחמת כוחות זו עתידה לחזור ולהישנות בשעה שעלה משה למרו, ושוב צבא ועלה השאלה, מה אנוש כי תזכרנו, הדברה בשבת, ככה פעמו במדרש. אותה שעה שעלה משה למרו, ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה. גם כאן יש איזה מאבק. עשה לה הקדוש ברוך הוא קלסטרים של פניו של משה דומה לאברהם, וזה כבר דיברנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כאן יש גם איזה עקיפה. לא נדבר רציונלי, נדבר על הכרת הטוב, נדבר במישור המידות. יהיה אתם מתביישים ממנו? לא זה שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו. עיקר פעילותו של אברהם בפרסום שם השם בעולם הייתה הכנה לקבלת התורה על ידי משה עבור ישראל. מכוח מעשיו נתקנה אברהם, האדם הגדול בענקים, אותו פסוק ביהושע שחזל השליחו אותו על אברהם. רוצה לומר, אברהם אבינו הוא תיקון, הוא בבואה של אדם הראשון, ולכן האדם הגדול בענקים. מה שהייתה כוונה לעשות עם אדם הראשון והתוכנית הזאת התקלקלה, נעשה ניסיון נוסף, הזדמנות חוזרת, במעגל יותר לאומי, אברהם יעשה את זה. ואמרו חז"ל שבא לתקן את החטא של אדם הראשון. מפני שלא היה יכול להשאיר את העולם בקלקולו. מעמדו האוניברסלי של אדם הראשון בא לידי תיקון אצל אברהם אבינו. וזה קיבל את ביטויו הלאומי בזהות הקלסטרון שבין אברהם למשה, רבם של ישראל. במעבר זה בין אדם הראשון אברהם משה, זאת אומרת אדם הראשון הפך לקלסטרון של אברהם, אברהם בפמלה של מעלה מקבל איזושהי צורה ביחס אל משה. במאבק הזה קובע יעקב הנותר לבדו תוך כדי מאבק את ייחודם של ישראל. איפה ישראל מקבלים את אות הניצחון, את השריטה? לא יעקב יאמר עוד שמך כי מישראל, ומאז ישכון ישראל בטח בדד. אותו רעיון גדול שהיה באדם הראשון והתברר שהוא קשה לביצוע, אז הוא מצטמצם ועובר את הצנרת של אברהם, של יעקב, של משה, ואז ישכון ישראל בטח בדד. דמות יוקנו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. זה בפרשיות הקודמות ראינו עולים ויורדים, מסתכלים למטה בפרצוף הישן הזה, עולים למעלה, רואים אותו שם. יש איזה מודל ויש איזה ביצוע, זה כמובן הרמוז במלאכים העולים. הם רואים מודל וזה כיסא הכבוד, והם הולכים לראות פלא פלאים איך המודל הזה מצא את ביטויו בחיי המעשה. זה וורד שהרב סולובייצ'יק באיש ההלכה כשהוא מתאר את אבא שלו, זאת אומרת דמות יוקנו, כשחזל דיברו על דמות יוקנו של אביו, זה אותה דמות יוקן של זהות בין המודל לבין הביצוע. על כל פנים דמות יוקנו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. הכיסא משמעו גדולה, עוצמה, התנסות, כך לימד אותנו הרמב"ם במבוא המלוכים. דיוקנו של יעקב בכיסא משמעה ברכת העוצמה, ההתנסות והיצירה העצמאית שנמסרו ליעקב ולזרעו. האידאה הישראלית שנתחתבה ועוצבה על ידי יעקב היא הנאבקת עם אדום. שרו של עשיו זה הרעיון העשיוי, זה האידאה. יעקב גם מייצג אידאה, ואותו מאבק בלילה עד עלות השחר זה המשך של ההתרוצצות. זה עובר בתי כנסת, זה עובר כנסיות. ההתגוששות שמצאה את ביטויה במלחמה שבין ישראל לאדום היא המונחת ביסוד כתרוג המלאכים המתנגדים למתנת הבחירה האנושית. הביטוי הנאצל של הבחירה הוא קבלת התורה. כי למעשה, ששאלו את ישראל רוצים תורה, הוא נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, יש איזה תשטוש מסוים של החדות שבין הבחירה. כשאתה אומר אני מוכן מראש לבצע משהו, גם אם אני לא כל כך יודע, אני קודם אעשה ואחר כך אשמע, זו המייחדת את ישראל ומעניקה להם את מתנת היצירה. כשישראל מקבלים גם שותפות ביצירה הרוחני, מכאן כתרוגם של המלאכים על מתן תורה, יש במעשיו של יעקב משום הכנה לקבלת התורה. כי במקלי עברתי את הירדן הזה, על בפשט אנחנו מפרשים, אתה הייתי לשני מחנות, יש לי רכוש כל כך גדול, עברתי רק עם מקל. אנחנו כבר ראינו מה קרה במרדף של אליפז אחרי יעקב שלא הושיר לו מאומה. חז"ל פרשו שאין כאן רק אזכור היסטורי, אלא לא עברו ישראל את הירדן אלא בזכותו של יעקב. מה פירוש? לאמור, אכן, איך זה עובד? על מעבר, על מעבר הירדן למדינו חז"ל, כיוון שעלה האחרון שבישראל מן הירדן, הרי מה כתוב יהושע? כתוב יהושע כך, ששלחו קודם את הכהנים נושאי אהרון, כשנגעו רגלי הכהנים במי הירדן, מי הירדן נבקעו, והכהנים נשארו שם לעמוד, כאילו כל עוד שהכהנים עומדים שם, אז המים לא ירדו לים המלח, ואפשר יהיה לעבור. כיוון שהאחרון שבישראל עלה מן הירדן, חזרו המים למקומם. הכהנים לא הצליחו לעבור, הם לא ניסו את זה. נמצא אהרון ונוסף והכהנים מצד אחד, וישראל מצד אחד, אז התורה נשארה בעבר המזרחי של הירדן. אז נשא אהרון את נוסעיו ועבר. זאת אומרת, למור, בסדרי מעבר הירדן יש לארון התורה מעמד מיוחד. הנה עוד איזה מין סנסן של הסברת המאמר הזה. אתה יכול במאמר הזה להבליט, וזה אכן כך, שמעבר ירדן היה בזכות ישראל. האחרון בישראל עבר, אין עוד שום סיבה שהמים לא ימשיכו לרדת מדמיה, מאדם העיר לים המלח. אבל מה יהיה עם אהרון? אז יש לארון המעמד מיוחד שיש לו אבלטת הנס בצורה מופגנת. זאת כאמור, עכשיו אני חוזר למאמר חז"ל, שלא עברו ישראל את הירדן אלא בזכותו של יעקב, כי במקלי עברתי את הירדן. בזכותו של יעקב הכובש את הדרך לכניסת התורה לארץ ישראל, דרך למורשת קהילת יעקב. הכניסה לארץ ישראל פותחת תקופה חדשה בהנהגת העם. עד אז, בתקופת המדבר, הייתה הנהגת העם הנהגה ניסית. עם מעבר הירדן פסק המן, פסוק מפורש ביהושע, והתחילה הנהגה אחרת, ניסים הכמושים בתוך התנהגות טבעית. הרכבה הזו של ניסים וטבע, של ניסי המדבר כהכנה לטבעיות שבארץ ישראל, היא אף יסודו של המשכן שיש לו זיקה ליעקב, והוא משמש כעין הקדמה למקדש הבנוי לחלוטין על פי חוקי הטבע. המקדש שבנה שלמה, שלא לדבר על המקדש שבנה אורבוס, זה הרי הסוגיות שעוסקים בהן, בנה בניין כפשוטו, מרמרה, שישה, כוכלה, בנה. היו בו הרבה ניסים, אבל בפועל הוא נבנה כפשוטו. גם הבניין שבנה שלמה, יש תיאור, כולל כוח האדם, כל מה שמסופר בראש ספר מלכים. ואילו במשכן, שם משה רבינו עוד נגע בזה, וזה היה לו יסוד ניסי. המשכן נבנה מעצי שיטים. ומאיכן היו? הלכו במדבר, יש שם חורשות. אנחנו יודעים היום שאתן במדבר שיטה. עצי שיטים זה השיטה המדברית, שהיא אכן פרוסה ברחבי סיני. אבל חז"ל אמרו יסוד איך הגיעו לשם השיטים. ומאיכן היו השיטים שמצאו ישראל במדבר? יעקב אבינו נטע אותם בשעה שירד למצרים. שמענו כמובן יסוד גדול בזה. יעקב יורד למצרים, וכל המסע הזה למצרים מלווה בחרדה ובפחד ובחשש ובראייה למרחוק, שתהיה זו צלילת דרך גם לחזרה ממצרים. הרבה דברים למדנו מיעקב, איך יורדים למצרים, איך יוצאים משם. יורדים למצרים, קודם כל לטעת. נניח גרעין אחד, יבוא עוד זמן, הגרעין הזה יעשה פירות, פירי פירות, יעשה עצים, עם העצים הללו יש שימוש. אמנם אותם קרשים שגדלו בצורה טבעית, אתן במדבר ארץ שיטה, אז הקרשים היו טבעיים, אבל הם היו עומדים, מה היה בתוך החול המדברי מחזיק את העמודים, היו עומדים על ידי הבריח התיכון. היו הרי שני סוגי בריחים, היו בריחים לכל צלע מציע עליה המשכן, אז זה לקרו פשוט קרש עץ שיטה ארוך, ותקעו בטבעות והעמידו טור אחד של אבנים. אבל אז עדיין כל טור עובד לפני עצמו, אבל אם תבוא רוח איך הוא יעמוד? אז צריך שהם יחזיקו אחד את חברו. אז היה בריח התיכון שהיה נכנס מצד אחד והיה מבריח את כל הצלעות הללו. תינח ברזל, אפשר להפף אותו, אפשר להלחים אותו. עץ, איך לוקחים עץ ואיך לוקחים עץ ומעקמים אותו? הוא יישבר. איזה מין עץ כזה? הבריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, זה משהו לא טבעי. הווה אומר, חלק מן העצים, חלק מן הבריחים היו טבעיים, אתן במדבר הראשיתה, אבל הוא עצמו בנס היה עומד. אמרה בשבת, והוא שירד ביד יעקב למצרים, שהיה משמש מן הקצה לקצה. עכשיו ראו בהערת 19, מביא התוספות, דעת זקנים מבעלי התוספות, מביא איתה במדרש, שהבריח התיכון היה מקלו של יעקב. כדעת אמר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, והביאו למצרים, וכשיצאו העלו עמהם. אז נעזור עכשיו את הבעיות הטכניות שאתה יכול לראות איפה זה היה כל הזמן וכו' וכו'. יסוד אדיר יש פה. המשכן האחד, האחדות של בני יעקב, האחדות של שבטי ישראל, האחדות של המשכן, יסודה במקלי שעברתי את הירדן. המקל הזה הוא נעשה בריח תיכון, והוא נעשה זה שיכול להבריח. אז נשאל אותי איך במקל אקרובטי כזה עבר את יעקב את הירדן. חז"ל אמרו, הנה איך המשכן יכול לעמוד, יש בריח מיוחד במינו שיסודו במקל הזה שבו עבר את הירדן. שיתוף זה בין נס וטבע, בין עליונים ותחתונים, בהקמת המשכן שבא מכוחו של יעקב, רמוז בעניינם של הקרסים בלולאות, בלולאות המשכן שנראים ככוכבים ברקיעה. מצד אחד יש כוכבים ברקיעה, זה על טבעי. הרי בשילו, בתקופה יותר מאוחרת, ששם זה יסודו במשכן שהעלו ישראל, יש אבנים כקירות ויש יריות מעל ויש נצנוצים של כוכבים. דיינו, יש פה יסודות טבעיים עם יסודות שמימיים. על היחס בין מעבר הירדן במקלו של יעקב ובקיעת ים סוף במטהו של משה עמדו חז"ל, ואילו על מרכזיותו של נס ים סוף והתייחסותו לנסים אחרים לימדנו המהר"ל, מעבר ים סוף הביא את העם לאמונה בשם ובמשה, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. אמונה שהכשירה את העם לקבלת התורה מידי משה. אכן ראינו את חלקו של יעקב בתהליכים אלה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. הזוגיות הזאת של משה ויעקב במתן התורה הוא שנמצא בדברי הזוהר על היחס בין יעקב למשה. בריח התיכון, עמודה די יעקב, רזה די משה. הסוד של משה הוא הבריח התיכון, קהילת יעקב, קהילה מגובשת שמשה נותן לתורה. בלשון אחרת בזוהר, יעקב מלבר, משה מלגב. יעקב מן החוץ, משה הוא בפניות. זאת אומרת, זה אישיות אחת, זה יסוד אחד. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. עכשיו אנחנו מגיעים לתרומה של משה. מתן תרי"ג המצוות על ידי משה, כשאני אומר שיעקב ומשה הם דמות אחת דו פרצופי, אז את התרי"ג מצוות נתן משה. יש לו אף התייחסות ליעקב? תרי"ג מצוות שמרתי. איזה תרי"ג? מי תרי"ג? מאיפה היה? כמובן קושיות שאם אתה שואל רציונלית אתה יכול להיות כל המאמר הזה נראה לך תמוע. תרי"ג מצוות שמרתי, אני הצעתי את המצה שעליו משה רבנו נתן את התרי"ג. התרי"ג מחולקות לרמ"ח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. שסה כנגד ימות החמה, רמ"ח כנגד דבריו של אדם, זה גמר הארוחה במכות. חלוקה זו רמוזה בדברי יעקב לעשיו. מעלתם של ישראל היא למעלה מהזמן הנתון במסגרת ימות החמה. שסה כנגד ימות החמה, זה היסוד הנורמלי. אבל מי שבנוי כנגד ימות החמה, ימות החמה לא שולטים בו, הוא יכול להתמודד איתם. ולמעלה ממגבלות כוחו של אדם הכבול בתוך רמח איבריו. רמח איברים, אבל אם יש לו תרי"ג והוא בונר והוא יוצא אותם, אז הוא יש לו כוחות יותר מאשר הגוף שלו. אמנם כן, עשיו הוא הראשון והבכור בזמן הלידה, והוא שנתברך בגבורת כוח על חרבך תחיה. ואף על פי כן התמודד יעקב עם תרי"ג המרכיבים, שסה של זמן ורמח של כוח ויכול להם. כשהוא אומר לו תרי"ג, אז משתומע עשיו הזה בנו של יצחק, קשה היה לו להבין את המהלך הזה. אבל השר של אדום וישלח מלאכים, מלאכים ממש, ההתמודדות של יעקב עם האידאה העשווית, הוא הבין את השפה, הוא הבין את הטרמינולוגיה, הוא הבין כשאומרים לו תרי"ג, הוא ידע את הגמרא במכות, שזה רמח ושסה, במילים אחרות הוא הבין מניין שאב יעקב את כוחו להתמודד. בדברים ששלח יעקב לעשיו כלולים רמזים נוספים. ראי לי שור וחמור. מראה אומרת, שור לעול וחמור למסוי. השור הנתון בעול, חורש, מכשיר את הקרקע לזריעה, עוסק בהכנה. החרישה עצמה אין בתכלס. יורדים גשמים, האדמה נעשית תחוכה, החריש עוזר, ואז אחרי שחורשים ואילו זורים, ואז יש קציר, החמור נושא על גבו את היבול, את התוצרת. אז למדנו שלשון חז"ל ביחס בין שור לחמור, ששור זה זה שמכין, זה זה ששולל את הדרך, זה שעושה, ואחר כך כשמגיעים כבר למסקנה, בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו, יבוא יכול לעשות כל כך הרבה אלומות, אז הוא מנהש את החמור. זה הפשט שהמשיח רוכב על חמור. דהיינו, זה היבול, זה המסקנה, זה התוצרת, את הצדיק הרוכב על החמור. המשכן נבנה בשילו, בחלקו של יוסף, והמקדש על גבולו של יהודה. יוסף, שור, בכל שור עדר לו, עניינו של יוסף בגאולת העתיד, משיח בן יוסף, בשביל מה צריך אותו? זו הכנה לגילוי של משיח בן דוד לבית יהודה. שור זה יוסף, שנאמר בכור שרו עדר לו, והוא סתנו של עשיו. עשיויות צריכה להתחסל, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, לחסל אותו. אחרי שיבוא החיסול, והייתה לשם המלוכה. אז ההכנה הזאת, המלחמה הזאת, היא מלחמה יוספית. אין עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל, כי כאן זה בא היסוד של הכנה. לעתיד לבוא אין מלחמות. אם יש מלחמות, זה קודם. זה מלחמות, זה הכנה. מלחמות זה דבר הכרח כדי לבטל את כל העשבים למיניהם. כי משיח בן יוסף הוא הנלחם עם האומות, הוא מכין את הדרך לבית דוד. אז ויהי לי שור וחמור. איך הוא הסביר? יעקב דיבר עם עשיו, יעקב שלח קודים, הוא שלח קודים. אם עשיו עצמו לא יבין, אבל השר של עשיו יבין. אם תפרש מלאכים כשליחים, אז הם יפרשו, כפשוטו, ויהי לי שור וחמור. אם אתה תפרש בעמוקות, אז מלאכים ממש יבינו את השפה המדוברת. יש לנו כמה דוגמאות, יש אפילו ביטוי עממי לדבר הזה. יש בחז"ל בכמה מקומות שהיה ויכוח בין המינים לבין האחרים, ואחד מהם אמר, אני רוצה, למרות שהוא היה פשוט שבחברה, הוא ילך וינסה להתמודד איתם. אם הוא ינצח, אז יגידו שאפילו הקטן יצא, ואם לא, אז הסיפור העממי אומר שפעם אחת אחד הכמרים ביקש מהיהודים שהוא רוצה להתווכח איתו. אז אמר שם יהודי פשוט אחד, תנו לי להתווכח איתו. אז מה הגמרא הזאת? נפגשו שניהם, אז הכומר היהודי, הכומר המתווכח, מראה לו ככה. אז הוא מראה לו ככה. אז הכומר מוציא יין אדום, אז הוא מוציא לו גבינה לבנה. אמר הכומר, הוא ניצח אותי. שאלתו כמו מה? מה אתם לא מבינים? אני הראיתי לו ישראל פזורים בין האומות. אז הוא אמר לי, קיבוץ גלויות. אני הראיתי לו כשיורדים למטה, אז הוא אמר, כשיורדים למעלה, אז אני הראיתי לו, אם יהיו חתיכם כשנים יין אדום, אז הוא הציל לי, קשה לגלבינו. אז שואלים את היהודי, מה היה שם? הוא רצה לתת לי סתירה, אמרתי, אני אתן לך בוקס. אז הוא אמר לי, אני אקבור אותך באדמה, אמרתי, אני אתלה אותך לעץ. אז הוא רצה לסיום לתת לי יין, אמרתי, קח לך גבינה לקינוח. מה מונח בסיפור הזה? דיבורים במישורים. יש מישורים פשטניים. אותם הסמלים שמשמשים בדיבורים ברמות נמוכות, יש להם גם ביטויים עמוקים מאוד. שור וחמור, תרי"ג מצוות, כל הדברים הללו זה יסוד אחד. כשחז"ל פרשו, הם פרשו, כשיעקב מדבר עם עשיו, הוא נותן לו בוקס. כשהוא מדבר עם שרו של עשיו, אז הוא אומר לו שואלים או יורדים או דברים כגון אלה שהם יסודות אידאיים. זה המחלוקת עם מלאכים ממש או מלאכים כשלוחים. וכך גם מתפרש כל הדו שיח הזה שנעשה בשני מישורים. הכנות אלו לגילוי משיחיות בן דוד החלו בששת ימי בראשית. מאז נתכונן העולם על ימים ועל נהרות. ועל כך שר דוד במזמור חבדלת, אשר לא נשא לשווא נפשו, ודרשו בזוהר נפשו דבר נש ממש, נפש של דוד. אמנם נפשו הוא הכתיב, ואילו הקרי נפשי. כשאני רואה, כשאני מסתכל, אז אני רואה כתוב נפשו. מה מסתתר מתחת לנפשו, שרק אני יכול לקרוא את זה, שזה לא כתוב, שזה לא, שצריכים לקבל מסורת שבעל פה. נפש דוד לא נזכרת במפורש, היא מסתרת. היא עדיין בשלב של הכנה. זה היסוד בגמרא בסנהדרין עם 70 שנה. כיוצא בדבר, כתוב בפסוק בשמואל, ותחל דוד המלך, ופירש רש"י, הרי זה מקרא קצר. זה עמוד החמישי. צריך היה להיות בתכל נפש דוד המלך. קיצר המקרא, למה פה פתאום השמיטו את המילה הזאת? קיצר המקרא במקום שעדיין סתום. נפש דוד, משיח בן דוד, קרי ולא כתיב. מסורת על פה שעדיין לא הגיע זמנה להתנסר בכתב. זמן זה יגיע בעת שיעלו מושים בהר ציון לשתות את הריסיו. עד לאותו עידן עתידי מתרכז יעקב בהכנות. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אני בדרך. מעניינם של הכנות אלו, קביעת קדושת ישראל כחטיבה לאומית מיוחדת, זו שיעקב זכה לה לאחר מאבקו עם האיש, ראינו, ישראל, מכאן ואילך, עם ישראל שוכן לבדד. אמנם כן, הוא שרו של עשיו, המתנגד לייחודם של ישראל, והוא אף המלאך מיכאל, שככל הדת המלאכים נאבק נגד יצירת האדם ונגד ייחודו בבחירה ונגד ייחודו במתן התורה. ניצחונו של יעקב כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל היה הכנה לקבלת התורה, לניצחון על המלאכים ולניצחון על עשיו לעתיד לבוא. באותו מאבק אי שם צפונית לגשר דמיה, לפי מעבר היבוק בערך אנחנו יכולים להישאר מסתום לא רחוק במקביל ממחולה או מרחוב או שם ביישובים שמתחת לבית שען, אז בצד השני בירדן, שם התנהל מאבק. זה התנהל, היה שם משהו, יעקב בן יצחק ורבקה היה שם. המלאך אני לא יודע מה שמו ומה שמביאים, אין לי כתובת, אבל משהו רוחני שנאבק שם. וזה המאבק הזה כלל בתוכו גם מאבק באותו הווה וגם מאבקים שהיו בעבר על עצם ההגשמה של דעת הבריאה, וגם המאבקים על עולם העתיד המתוקן המשיחי. לאחר זאת זכה יעקב לגילוי נוסף, וירא האלוקים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, והסכימה דעתו של מקום לא יקרא שמך עוד יעקב כי מישראל, ואז מובטח ומלאכים מחלציך יצאו. מלאכים מחלציך יצאו, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ההבטחה זו היא שעתידה להתקיים בשלמות במלכות המשיחית, דהיינו באיזה מקום שהוא יוסף שולל את הדרך, וזה יסוד שהופיע אצל הרב קוק הרבה, מכירים את זה ודאי מהמספר בירושלים. על כל פנים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, יעקב סבא, יעקב הזקן שכולנו נכדיו, הולך בדרך לעשיו בשביל לשפוט ובשביל לפרסם את שם השם בעולם. יעקב בדרכו לחרן, בהקמת משפחתו בבית לבן, בשמירת התרייג, בחזרתו ובמאבקיו, מכין את הדרך להתגלות התורה. להתגלות התורה, זאת אותה תורה שנתונה בתוך המשכן מעצי השיטים שהוא בנה. זו אותה תורה שציווה למורשת יעקב. מכין את הדרך להתגלות התורה, לבניין המשכן, למשיחים הגואלים, למשפטו של הר עשיו ולמלוכה על הר ציון. תולדות חייו של יעקב, הביוגרפיה האישית שלו, הם דגם מוקטן של תולדות עם ישראל. מעשים רבים שהתרחשו בדברי ימי האומה הם חזרה לאומית על מעשה היחיד. זה היסוד הגדול של הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים. מנקודת הווייתו ההיסטורית קונקרטית של יעקב בן יצחק ורבקה נמשכים קווים רוחניים לעבר אברהם ואדם הראשון מחד, לדורות שקנו לו, ולעבר משה והמשיכים מאידך. כשם שהם נמתחים לכל אורך ההיסטוריה שבעבר ולמאורעות העתיד, כך נמתח קו לגובה לעולם המלאכים. ויאבק איש עמו, אמרו חז"ל, ויאבק מלמד שעלה אבק מרגליהם. זה היסוד של מאבק. המאבק, כשאתה נאבק, אז קמים ענני אבק תוך כדי מאבק. וענני האבק קמו ועלו עד כיסא הכבוד. מה כתוב פה? כתוב פה שהיה מאבק במישור האנושי, והמאבק הזה קשור גם לאיזה, אני יכול לעלות בדמיוני, איזה ציר אחד. מאדם הראשון ועד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ככה, ואני יכול לתאר רף נוסף, קו נוסף, והוא מהאבק הרגליים עד כיסא הכבוד. אז נוצר פה ממש יסוד של גרף, ואיך יעקב משמש נתון על פני הגרף המופלא הזה. כשם שהם נמתחים לכל אורך ההיסטוריה שבעבר ולמאורעות העתיד, כך נמתח קו לגובה לעולם המלאכים. על דמות ציר גרפי זה שזורים מאמרי חז"ל, הן אלה הדנים במעשיו של יעקב ישראל האיש, הן אלה המתארים את גורלו של זרע יעקב ובני ישראל, והן אלה העוסקים בפמיאל של מעלה בזיק התל המתרחש בעולמנו. גם בעולמנו זה מתנהלים מאבקים. מתנהלים מאבקים בוועידות שקופים עלינו, מתנהלים מאבקים בביטורים, מתנהלים מאבקים. היסוד של המאבקים האלה זה המאבק עם עשיו. והמאבק של עשיו כבר הורה לנו הזקן. איך מתמודדים עם זה? נשארים בבית, נשארים בישראל בדד, בוודאי בדד, כולם לוחצים, כולם עושים, כולם... קשה לעמוד בלחצים כאלה, עובדה היא שיש אנשים רופסים שלא יכולים לעמוד בלחצים כאלה. המשמעות של המאבק זה התמודדות עם עשיו. ובקטע שאנחנו עומדים בו, המאבק בתוך בית המדרש, המאבק עם עצמך, המאבק עם החברות, להבין טוב את התרי"ג מצוות, להבין חלק מהתרי"ג מצוות, זה אותו מהלך שאתה על ידי ניצחון במאבק מתקדם עוד צעד אחד לקראת המשיחיות.